שלום לכולם. האמת שפעם ראשונה שאני פה בחצר, בחינת והדליקו נרות בחצרות קודשך. שבית המדרש יוצא לחצר, יפוצו מעיינותיך, בעזרת השם. אנחנו נמצאים בנקודת זמן שמחברת כמה קדושות, כמה בחינות של קדושת הזמן. קודם כל, אנחנו בקדושת הזמן של חג הסוכות. ב', אנחנו בקדושת הזמן של הושענא רבה. ג', אנחנו כמעט רגע לפני קדושת הזמן של שמיני עצרת, שמחת תורה. זה נכון לכל שנה. והשנה אנחנו בקדושת הזמן של שנת שמיטה. אז אני בחרתי ללמוד ביחד קצת את היחס שבין קדושת הזמן של שנת השמיטה לקדושת הזמן שנקרא לקח שמחת תורה. אנחנו יודעים שקיבלנו תורה בחג השבועות, אז מה לשמחת תורה זו, מה זה עושה? למה צריך עכשיו עוד שמחה על גבי שבועות והדור קיבלו בימי אחשוורוש? שלוש פעמים יש לנו יחס לתורה: חג השבועות, פורים ושמחת תורה, שהיא תקנת מקובלים. אם כן, מה המשמעות, ננסה לברר קצת מה המשמעות בין קדושת שנת השמיטה לקדושת התורה, ובפרט השמחה בתורה מתוך הקדושה הזו. אז כולנו מכירים את הפסוקים בפרשת וילך שמתארים שבחג הסוכות, במוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשנת השמיטה, או מקץ שבע שנים, תכף נראה, הייתה מתקיימת מצווה מיוחדת מאוד, והיא מצוות הקהל, שבה עם ישראל עולה לרגל והוא מתקהל בעזרה, והמלך קורא בתורה כמעט את כל ספר דברים. רק נקרא את הפסוקים להזכיר לעצמנו. מקור אחד: ויצב משה אותם לאמור מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקל את העם, האנשים והנשים ואתה וכו', למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת וכו'. אם כן, לכאורה מצוות הקהל הזאת חלה, אני קורא שוב את הניסוח של התורה, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. מה ברור? ברור שמצוות הקהל חלה בחג הסוכות. מה לא ברור? מה זה מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה? מקץ שבע שנים זה אחרי שהסתיימו שבע שנים, כלומר בשנה השמינית, כלומר חג הסוכות בשנה הראשונה למחזור הבא של שנות השמיטה. אבל מצד שני כתוב שזה עדיין במועד שנת השמיטה. אז שנת שמיטה או לא שנת שמיטה? כלומר, בוא נאמר את זה אחרת: בעזרת השם, אם בית המקדש היה קיים היום, השנה הזאת, מתי הייתה חלה מצוות הקהל? עכשיו, השנה הזאת או שנה הבאה? אז באופן פשוט, פשט הפסוק, וכך מסביר אבן עזרא, לא על פי חז"ל, זה פלא גדול שאבן עזרא כביכול הולך לא לפי חז"ל בגמרא, אומר אבן עזרא מקור 4, מקץ שבע שנים, מקץ שבע השנים בתחילת השנה השביעית. כלומר, בהתחלה של השנה השביעית, של שנת, שהיא שנת שמיטה, כלומר עכשיו, אז בחג הסוכות, במוצאי יום טוב ראשון, מופיעה מצוות הקהל. וזה פשט הפסוק, מקץ שבע שנים, בסוף של שבע השנים, כלומר בשנה השביעית, שהיא סוף של ששת השנים הקודמות, בתחילת השנה השביעית, עדיין במועד שנת השמיטה. כך מסביר אבן עזרא. אבל חז"ל בגמרא, וכך נפסק להלכה, לא מסבירים כך, אלא מקץ שבע שנים הכוונה בשנה השמינית, כלומר לא בשנה הזאת, בשנה הבאה. אז למה זה נקרא מועד שנת השמיטה? הרי לכאורה הסתיימה שנת השמיטה. אז הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, מקור 2, בשנה ראשונה של שמיטה, שהיא השנה השמינית, ולמה קורה אותה שנת שמיטה? שנת השמיטה שעדיין שביעית נוהגת בה בקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית, והגמרא אומרת שהתבואה, כלומר הדגן והענבים והזיתים שהשרישו או הביאו שליש, יותר נכון, הביאו שליש מגידולם בסוף שנת השביעית, בסוף השנה השביעית, למרות שבעצם עיקר גידולם יהיה בשנה השמיעית, הנידם נותם כשנת שמיטה. אז אם כן, מתי זה מקץ 7 שנים? בשנה השמינית. למה זה נקרא מועד שנת השמיטה? כי יש נפקמין ההלכתית לחלק מהתבועה, נקרא לזה ככה, שיש לה עדיין השלכה לשנה השביעית הזאת, גם בשנה השמינית. בכל אופן, מה אני רוצה רק לומר? שבין אם נאמר שמצוות הקל היא בשנה הזאת, במהרה ייבנה המקדש, בין אם נאמר שמצוות הקל היא בשנה הבאה, וככה הלכה לפי הגמרא וחז"ל, אבל ודאי שכדי שתתקיים מצוות הקהל חייבת להיות שנת שמיטה, או תחילת שנת שמיטה, או כל שנת שמיטה, שכנראה קדושת הזמן של שנת השמיטה, שנה שלמה, שנה השביעית, פעלה משהו בעם ישראל, ובתחילת השנה השמינית בחג הסוכות אפשר כבר שהמלך יגיע למצב, אפשר להגיע למצב שהמלך קורא בתורה כנגד כל ישראל. וכך אומר החתם סופר במקור 3, והנה פרשת הקהל לאחר שנת השמיטה, כלומר בשנה השמינית, וכתב בעל העקדה, לאחר שכבר שבתו כל השנה הקודמת, השביעית, מחרישה וזריעה, ומסתם עסקו בשנה היא בתורה ובעבודה, כפי שאומר בן עזרא בעצמו, ואחר כך היו ימים הקדושים, ראש השנה ויום הכיפורים, ואחר כך בא חג הסוכות שהוא קדוש מאוד, שנכנס בצל הקדושה, כלומר אחרי שעברה שנת שמיטה מלאה, שנה שביעית, וכל הימים הטובים של חגי תשרי, אז ואחר כל אלו הקדושות זכו לפרשת הקהל, שהמלך קורא לנגד כל ישראל ענייני התורה, ואז היה ביאת כל ישראל לא לכפרה ולהקריב, אלא להיראות את פני השם. כלומר, יוצא לפי זה בעצם שמקץ 7 שנים, בין אם זה בשנת השמיטה עצמה, קל וחומר לפי ההלכה אם זה לאחר 7 שנים בשנה השמינית, משהו בשנה הזו, בשנת השמיטה, צריך לקרות כדי, נלך לפי ההלכה, שהמלך כשהוא יקרא בתורה בשנה השמינית את ספר דברים, זה יחולל משהו בעם ישראל. אז אנחנו עכשיו נכנסנו לשנה, אמנם אין לנו מקדש, במהרה בעזרת השם בני המקדש, אמן, אבל כנראה שאנחנו צריכים לכוון בשנה הזאת, שהשנה הזאת תפעל עלינו משהו, שתרף נראה מה זה המשהו הזה, הוא מאוד רלוונטי המשהו הזה, השנה הזאת צריכה לפעול עלינו משהו, כדי שאחרי שנת קודש כזאת של שמיטה, פלוס חגי תשרי שנה הבאה, בחג הסוכות הבא בעזרת השם יהיה מקדש, ואז תתקיים מצוות הקהל, והמלך יקרא בתורה. טוב, מה זה אומר המשפטים האלה? מה פועלת שנת שמיטה עד כדי כך שלאחריה או לאבן עזרא בשנה עצמה המלך קורא בתורה כנגד כל ישראל למען יראו את השם? מה, 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 מה התורה רוצה להגיד לזה בכלל? על מה אנחנו מדברים? עכשיו, רק כדי להבין עד כמה הדברים הם חריפים, אז המשנה והגמרא ומסכת סוטה מתארים את המעמד הזה של מצוות העקל שהמלך קורא בתורה. המשנה אומרת כך, מקור 5, פרשת המלך כיצד, כלומר המלך שקורא בתורה בעקל, מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני, כלומר בשנה השמינית, כך דורשת הגמרא, במוצאי שביעית עושים לו בימה של עץ בעזרה למלך, והוא יושב עליה, שנאמר מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה, מקץ השנה השמינית. ואז מה קורה? חזן הכנסת, חזן הכנסת זה אותו אחד שאחראי על הסידור של בית הכנסת שהיה בהר הבית, נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת. ראש הכנסת זה הגבאי, שהוא אחראי על בית הכנסת, על העליות ועל הכל. וראש הכנסת נותנה לסגן, לסגן כהן גדול, והסגן נותנה לכהן גדול, וכהן גדול נותנה למלך, כל זה מצד כבוד המלכות, תכף נבין על מה אנחנו מדברים, והמלך עומד ומקבל וקורא ויושב. כלומר, מקבל את התורה, את ספר התורה בעמידה, יושב וקורא בישיבה את ספר דברים. ואז מספרת המשנה את הדבר המזעזע הבא. אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד. אגריפס המלך, תכף נראה שהייתה בעיה עם אגריפס הזה, הוא היה המלך בזמן חורבן בית שני מזרע אורדוס, והוא היה כביכול צדיק. הוא לא רק קיבל את הספר תורה בעמידה, הוא גם קרא את התורה בעמידה, למרות שמלך יושב בישיבה. טוב, אומרת הגמרא, אומרת המשנה, ושיבחו חכמים, שיבחו אותו חכמים את אגריפס, כל הכבוד שאתה קורא בתורה עומד ולא יושב, מכבד את התורה. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נוכרי, כשהוא הגיע לפסוקים בפרשת שופטים, פרשת המלך, שגוי לא יכול להיות מלך על ישראל, איש נוכרי, זלגו עיניו דמעות. אמר, אני איש נוכרי. למה אני איש נוכרי? כי אביו היה גוי, ואמו הייתה יהודיה. אז אם כן, הוא לכאורה גוי. נו, אז לא תיתן נוכרי עליך. אז לכאורה, תראו איזה פרדוקס. המלך, אני לא מנסה להיות רלוונטי, אבל מה נעשה, זה קצת רלוונטי, להבדיל. המלך קורא פרשת המלך, מה המשך המשפט? כשהוא לא ראוי להיות מלך. נשמע מעניין דווקא. אז אם כן, אמרו לו החכמים, אמרו לו, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה. אתה אחינו, זה בסדר. טוב, אומרת הגמרא דברים מזעזעים. ככה מסתיים הפרק שם בסוטה. תנא משמיד רבי נתן, באותה שעה שאמרו לאגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה, נתחייבו שונאי ישראל כליה, שהחניפו לו לאגריפס. חד ושלום, עם ישראל התחייב כליה, שהחניפו לאגריפס ואמרו לו, אחינו אתה, אחינו אתה. אמר רבי שמעון בן חלפתא, זה רק מקור אחד עד סוף הפרק שם, מיום שגבר אגרופה של חנופה, נתעוותו הדינים ונתקלקלו המעשים, ואין אדם יכול לומר לחברו, מעשי גדולים ממעשיך. אומר רש"י, אחינו אתה, שאמו מישראל. טוב, אז נכון, לא תיתן נוכרי, אבל נמך יהודיה, אביך גוי, אבל נמך יהודיה. אגרופה של חנופה, כוחה של חנופה, כמו אגרוף. דאף על גב דאמו מישראל, אין ראוי למלכות. למה? לפי רש"י, דעבד היה וזילה מילתא. לפי רש"י, אמו מספיקה כדי להיות מלך, אם אמו יהודיה, אבל הוא היה עבד. אז יואב היה עבד, לא ראוי להיות מלך. תוספות תכף נראה, לא מסביר ככה. נתפתו הדינים, שהחניפו הדיינים את בעלי הדין. במקום שהדיינים ינהלו את בעלי הדין, בעלי הדין ינהלו את הדיינים. ונתקלקלו המעשים, שהגדולים ראו עוברי עבירה, ולא מיחו בידם מפני חנופה. איך אתה בכלל מלך? ואין אדם שיכול לומר לחברו, מעשה גדולים ממעשיך, שמתוך שלא מיחו בעוברי עבירה, למדו הדורות את מעשיהם, ונמצא, כולם עוברים. כל הדורות ראו שהחכמים לא מחו. אז המשיך הקלקול הזה. טוב, אז לפי רש"י, הבעיה של אגריפס הייתה שהוא היה עבד, וזה זלזול המלכות שעבד הופך להיות מלך. תוספות לא אומר ככה, תוספות מביא את הירושלמי, ואז הוא אומר ככה, מלך חזר ושנה עליו מקרב אחריך, תשים עליך מלך, דקפיד קרא כבי מלך, עד שיהיה ממש מקרב ממוצע מאביו ואימו מישראל. אם כן, לא מספיק שרק אימו תהיה יהודיה, גם אביו צריך להיות יהודי. וכאן הייתה הבעיה שרק אימו הייתה יהודיה. וזו הייתה החנופה שמלך בזרוע שלא כדין תורה, והודו לו והחזיקו בכך. אומר תוספות, מלא אם לא היו מודים ומשבחים אותו, אחינו אתה, אחינו אתה, רק היו שותקים. מלא, ני שלא יוכלו למחות, היה להם לשתוק ולא להחזיקו. אם כן, א', צריך למחות, ובית, אם אתם לא יכולים למחות, לפחות תשתקו, אבל תחזקו את המצב הזה שאגריפס פתאום מוצא את עצמו מלא. אומר תוספות משפט קשה מאוד, וזהו עונש החנופה בדבר עבירה, שמחניף לחברו מחמת עירתו מפניו, תראו את המשפט הבא, ואינו חושש על עירת הקדוש ברוך הוא, ועושה עין שלמעלה כאילו אינה רואה. כביכול אין הדקות שבריחו, לא רואה את החנופה, את הקלקול הזה. טוב, אז אני רוצה רק לפתוח את השיעור. אם כן, מה יוצא? יוצא ככה. או בשנת השמיטה עצמה, או בשנה השמינית לאחר השמיטה, לאחר ששנת השמיטה פעלה איזו פעולה שהיא צריכה לפעול, עם ישראל היה מתאסף בעזרה בבית המקדש ומקיימים מצוות הקל, ומצוות הקל היא שהמלך קורא בתורה בספר דברים. ספר דברים, ספר ההכנה לכניסה לארץ ישראל. אומרת הגמרא, על פי המשנה, אבל יכולים להיות מצבים שהמלך עצמו שקורא בתורה במצוות המלך בהקל, הוא לא ראו להיות מלך. ויכול להיות אפילו מצב שחכמים מחניפים לו. כלומר, מצוות הקל שאמורה להתקיים על ידי המלך בתנאים של התורה, מתקיימת לא על ידי התנאים של התורה, והחכמים מחניפים לו. ומאז אומרת הגמרא, נתקלקלו הדינים וכו'. מה זה אומר כל החשבון הזה? מה זה אומר? אני חוזר למה שפתחתי את הדברים. שנת השמיטה אמורה להיות שנה שיש בה קדושה מסוימת. הקדושה הזאת אמורה לפעול בזמן. איזה קדושה השנה הזאת אמורה לפעול? שכנראה שייכת לסוגיית המלכות ולסוגיית עיוותי המלוכה. זה כנראה הנושא. אז כדי להבין את זה, אנחנו נלמד שני מקורות ברב שאני מקווה שאתם מכירים ומכירות. מאמר אחד ממאמרי ראייה, מאמר שני מהקדמה לשבת הארץ, איך צריך להתייחס אל המלכות בישראל, וממילא מה פועלת שנת השמיטה ביחס למלכות בישראל, ואז נחזור אל המשנה והגמרה, ואז אולי הדברים קצת יתבררו. אז בואו נתחיל בדברים הידועים והפשוטים, מקור 6. אומר הרב, התורה והממלכה בישראל קשורים זה עם זה קשר בא להינתק. המלך בשבטו על כיסא ממלכתו כתב לו את ספר התורה המיוחד לו משנה התורה, כתיבה מיוחדת בתור מלך משה לעם, ומנהיג את החיים החברותיים של הכלל. חוץ מהספר הרגיל שכל אחד מישראל צריך לכתוב לעצמו בתור בן ישראל מצד החובה של ואתם כתבו לכם את השירה הזאת. זאת אומרת, כל אדם מישראל מחויב לכתוב ספר תורה לעצמו. מחלוקת ידועה, הרמב״ם ראש, האם המצווה זה כתיבה או המצווה היא הלימוד והקיום. המשותף לשניהם, כל אדם מישראל מחויב לכתוב, ללמוד, לקיים ספר תורה לעצמו, כבא לומר, אני מנהל את החיים שלי על פי תורה. חיי הפרט מתנהלים על פי תורה. אומר הרב, פרשת המלך בפרשת שופטים, בספר דברים, מלמדת אותנו שהמלך כתב ספר משנה תורה, סוגריים חשובות, וכל ספר דברים נקרא משנה תורה, כל ספר דברים נקרא משנה תורה, הלילה הזה זה הלילה של ספר דברים, כשהוא הכנה לארץ ישראל והקמת הממלכה בארץ ישראל וכו' וכו'. וספר התורה שהמלך כותב לעצמו כמלך, זה ספר תורה שני, לכן הוא נקרא משנה, שני, משנה תורה, חוץ מהספר הראשון שכל אדם מישראל צריך לכתוב לעצמו, כמו שאמרנו, כבא לומר, אני מנהל את החיים של הפרטים של על פי תורה, מלך צריך לכתוב ספר תורה שני, כבא לומר, אני מנהל את הממלכה, את הפוליטיקה הישראלית, על פי תורה. אם כן, קבלת התורה בישראל, אומר הרב, כבר אני קורא, קבלת תורה כפולה. א', קבלת תורה של היחיד, ב', קבלת תורה של האומה, שבא לידי ביטוי בכתיבת ספר תורה של מלך, על גבי הספר תורה הרגיל של כל אדם מישראל. קורא לשון הרב, מה אנו למדים מחובה ממלכתית זאת, שמלך כותב לעצמו ספר שני משנה תורה? שקבלת התורה בישראל קבלה כפולה היא. א', קבלת חובת היחיד בתור יחיד השייך לכלל, ב', וקבלת התורה בתור קבלתה של האומה המנהיגה את חייה החברותיים בתור לאום. דרך אגב, יש דעה שמסבירה שראש השנה יומה הם יום הדין, כי בעצם יום אחד האדם נידון כאדם פרטי, ויום שני האדם נידון כחלק משייכותו ותפקודו ואחריותו ביחס לכלל. כלומר, כמה אתה אדם פרטי קבלת התורה של היחיד, וכמה אתה חלק מהציבור ומקדם את התורה הלאומית כקבלת תורה של אומה, קבלת תורה של ציבור, של עם, של מדינה. אם כן, יוצא לפי זה שבעצם פרשת המלך ופרשת שופטים מלמדת אותנו שקבלת התורה בישראל בנוסף להלכות יחיד היא צריכה להתקבל בהלכות ציבור במדרגת מדינה. ולכן הפרדת הדת מהפוליטיקה או הדת מהמדינה זה ודאי דבר שהוא נכון אולי כמו שרב כותב באיגרות אצל אומות העולם, אבל הוא ודאי לא נכון אצל ישראל. כי בישראל החידוש הגדול של קבלת התורה שיכולה להתגלות גם במדרגה של עם, של פוליטיקה, כלכלה, ביטחון, צבא וכו', ולא רק בהלכות יחיד. בסדר, דברים פשוטים. מתקדם הרב אומר, קבלת התורה של האדם היחיד, רובן, ערן, עומד מול מראה, שואל את עצמו, בושן הרבה, האם אני יכול להגיד על עצמי שאני מקבל את התורה 100? קיבלתי ציון 100 בושן הרבה אצל ריבונו של עולם. מה אתם אומרים? אני יכול להגיד את זה לעצמי? לא. זאת אומרת, ברור שקבלת התורה של היחיד היא מורכבת ומסובכת, נפש אלוהית, בהמית וכו', ולכן ברור שיש כמה במרכאות, בעדינות, משברים בדרך להופעת קבלת התורה של היחיד. יפה. אומר הרב, כמו שיש משברים בקבלת התורה של היחיד, יש משברים בקבלת התורה של האומה. והמשברים של קבלת התורה של האומה הרבה יותר גדולים מקבלת התורה של היחיד. כלומר, כשהאומה עומדת מול המראה ושואלת האם אני מנהלת את חיי הלאומיים על פי תורה, הפער בין הרצוי למצוי הוא יהיה הרבה יותר גדול מאשר היחיד עומד מול המראה ואומר האם אני מנהל את החיים הפרטיים שלי על פי תורה. אומר הרב הוכחה, בוא ניקח הוכחה לזה, אפילו ברמה הפשוטה, ברמה המוסרית הפשוטה. אני אומר כל זה בעל פה, תכף נקרא. ניקח את הדוגמה הפשוטה. האם בין שני אנשים פרטיים, שהם כרגע חס ושלום נמצאים בסכסוך ומריבה, האם, והם אנשים נורמליים, האם ברור להם שאלימות זה לא פתרון לסכסוך ולמריבה שביניהם? תעזרו לי, זה ברור להם? אלימות זה פתרון? לא. כלומר, בהלכות יחיד, ברור לנפשות הפרטיות שאלימות זה לא פתרון לסכסוכים בין אנשים. יפה. אומר הרב, בוא נעלה למדרגת עמים. נעלה מהלכות יחיד, הלכות ציבור. יחיד מול יחיד, עם מול עם. כששני עמים מסוכסכים, האם אלימות זאת אופציה? כן. איך קוראים לזה אפילו בעם ישראל, לפחות בחלק מהמצבים? תעזרו לי. מלחמת מצווה. אומר הרב, מה אתה למד מכאן? שמדרגת המוסר ששייכת אצל היחידים לא שייכת אצל הלאומים, אצל העמים. אם כן, קבלת התורה, אפילו במדרגת המוסר הפשוטה הזאת, שאלימות זה פתרון או אי פתרון לבעיות, המדרגה המוסרית הנמצאת אצל היחיד לא נמצאת אצל הציבור. אם כן, אל תתפלא כשאתה רואה משברים לאומיים, ערכיים, מוסריים, רוחניים בממלכה, קל וחומר מאשר המשברים אפילו אצל היחיד. בואו נקרא את לשון הרב רגע. עמודה אמצעית למטה שורה האחרונה. אמנם עבודה קשה היא בייחוד, עמודה שמאלית למעלה. אמנם עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית הממלכתית. עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. למה? למה קבלת התורה של המלך היא הרבה יותר קשה מקבלת התורה של היחיד? למה הופעת התורה באומה כציבור, כמדינה, היא הרבה יותר קשה מהופעת התורה של האדם בחייו הפרטיים? למה? הרב כאן לא מסביר למה. הוא אומר, עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. הוא לא מסביר למה. בהקדמה לשבת הארץ, תרף נראה, הרב מסביר למה. אני ממשיך רגע בעמודה השמאלית למעלה. כי התורה ומצוותיה באו לצרף את הבריות. לצרף, בין מלשון לצרף, להוציא את הסיגים, כמו צורף שמסלק את הסיגים מהזהב, ואחרי שסילק את הסיגים, מצרף ומחבר את מה שאפשר לקחת. אז תמיד בלשון הקודש, השורש זה דבר והיפוכו. לגבל, אני מצד אחד שם גבול, מפריד, מצד אחד מגבל, אני מחבר את הקמח עם המים, הופך אותם לעיסה אחת. לשרש ולהשריש, לצרף, אני מצרק, מסלק את השיגים ומחבר, לוקח את מה שצריך אחרי שסילק את השיגים. אז כי התורה ומצוותיה באו לצרף את הבריות, ומלאכת הצירוף של הכלל כולו בתור חברה הזקוקה לעניינים מדיניים, כלומר פוליטיקה, הוא הרבה יותר מסובך, הרב פה לא מסביר למה, מדרך, הוא הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו, ממלאכת הצירוף של כל יחיד כשהוא לעצמו בתור איש פרטי. קבלת התורה של האומה הרבה יותר מסובכת מקבלת התורה של היחיד. כלומר, כנראה שפרשת הקהל שהמלך קורא בתורה זה חידוש גדול. מלך קורא בתורה, המלכות מקבלת עליה התורה. תוקן כאן משהו. הקלקולים של המלכות יכולים להתקן, אבל מאיפה נובעים הקלקולים ואיך הם מתקנים? אבל ההוכחה שהרב אומר כאן, שהזכרנו אותה מקודם, של קבלת התורה של הציבור יותר מסובכת מקבלת התורה של היחיד, כי הרי איננו הרות שגם המוסר האנושי הפשוט בדברים שחוש הצדק הטבעי הוא מסייע אותו, כמו למשל הלימוד זה לא פתרון לבעיות, עד כמה שאצל הפרטים, אצל האנשים היחידים, כל אחד ספה זולתו, יש לו על כל פנים איזו אחיזה בחיים, אז בהלכות יחיד אתה רואה שהמוסר, חוש הצדק הטבעי מופיע. אבל כשזה עולה למדרגת הציבור, לא זכתה האנושיות בכללותה עדיין שיהיה מוסכם בתור חובת מוסר ביחס למדיניות הציבורית של אומה או עמים או יחסי עמים. ואפילו המפלגתית כולה, ואפילו המפלגתית, אני שואל שאלה פה, אני לא רומז לשום דבר, אני באמת רק שואל את עצמי בכל רם, לא רומז לכלום, באמת לא רומז, רק שואל את עצמי בכל רם. אדם פרטי אמור להיות דובר אמת. למה פוליטיקאי לא יכול להיות דובר אמת? למה? איך יכול להיות שאדם פרטי שהוא דובר אמת, כשהוא הופך להיות פוליטיקאי, הוא מאבד את המצפן של האמת שלו? למה זה קורה? הכי פשוט, הכי בסיסי. אני לא מדבר על ראש הממשלה הנוכחי הזה דווקא. בכלל. למה האמת היא נהדרת? ובפרט מההנהגה הציבורית שלנו. למה אדם שהוא כל כך זהיר בלא לפגוע בזבוב, פתאום כשהוא נכנס למגרש של הפוליטיקה, הוא נהיה אדם מאוד לוחמני, ומאוד לפעמים אכזרי, ומאוד פוגעני? למה? למה זה ככה? איך זה יכול להיות? אבל קודם כל הרב אומר שזה ככה. היצר הרע, תראו את המשפט הבא, היצר הרע, אני קורא את המשפט הזה, ובשביל כך אנו יודעים שאותו היצר הרע שבאדם הפרטי, הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים באדם המדיני הכללי. היצר הרע של האומה, של הממלכה, של הפוליטיקה, של הפוליטיקאים, של המנהיגות, הוא יותר גדול מהיצר הרע של האדם הפרטי. הרב אומר פה נתונים, הוא לא מסביר למה. עד לאן זה מגיע, הקלקול הזה? עד שכל מושגי הטוב והרע, הצדק והרשע, תראו מה זה, בלבול מוחלט של מה זה טוב, מה זה רע, מה זה צדק, מה זה רשע, הרי הם נעשים עבודים לגמרי מתוך המאומה המדינית, מדינית זה המדיניות, כן, הפוליטיקה, והקלחת הממלכתית הרותחת. אם כן, מה הרב פה מתאר לנו במאמר הזה? שהיצר הרע של קבלת התורה הלאומית בישראל היא הרבה יותר קשה מקבלת התורה הפרטית, ולכן היצר הלאומי הוא הרבה יותר קשה מהיצר הפרטי, ולכן אתה תראה קלקולים במערכת הממלכתית הלאומית הרבה יותר קשים מאשר המערכת הפרטית של הלכות יחיד. עכשיו השאלה, למה? והשאלה של השיעור שלנו, האם שנת שמיטה אמורה לפתור את זה באיזושהי צורה? אמורה לעשות משהו עם זה? אומר הרב בהקדמה לשבת הארץ, ועכשיו יפול הסימון. מקור 7 בצד שמאל. ואם אותה האביריות המוכרחת להתלוות עם כל סדר של חיי ציבור קבועים גורמת להקטין את הדינות החיים המוסרית, והניגוד המתמיד שבין השמיעה האידיאלית להכרזה של חסד ואמת, חמלה ורחמים, לבין הנגיסה והכפייה ולחץ הכבדה של קינן ורכוש המוכרחים להיראות בעולם המעשי, גורם הרחקה לאור האלוהי מתכונת הכרתה הציבורית של האומה. שימו לב, בואו ניקח דוגמה הכי פשוטה. הרב פעמיים משתמש כאן במילה, בשורש מוכרח, המוכרחת והחדר מוכרחים. כדי לנהל חיי ציבור קבועים, כדי לנהל ממלכה, כדי לנהל מדינה, כדי לנהל פוליטיקה, אתה צריך כאומה, אתה צריך להיות עם אביריות, ועם אותה האביריות המוכרחת להתלוות עם כל סדר של חיי ציבור קבועים. מה זאת אותה הביריות? ניקח כמה דוגמאות. אנחנו יודעים שיש מידות טובות ומידות קשות. טובות, הטוב שבהם קל להבנה וקל להופעה. מידות קשות, הטוב שבהם קשה להופעה, קשה להבנה וקשה להופעה. כמו גאווה, כעס, אכזריות, נקמה וכו'. דוגמה, אדם פרטי, האם הוא יכול לנהל חיים שלמים, להשתדל לפחות לנהל חיים שלמים, בלי לפגוע באדם אחר, בלי חס ושלום, שלא נדע חס ושלום, לרצוח אדם אחר. כן, אפילו בזבוב הוא לא פוגע. אבל האם כשאתה מקים מדינה, ודאי עם ישראל, מדינת ישראל, ויש לך אויבים מסביב, והבוקר קיבלנו רק דוגמה לזה, האם אתה יכול לנהל אומה, מדינה, בלי להשתמש במידות קשות, כמו למשל מידת האכזריות? זה אכזרי להרוג אנשים, גם אם קוראים להם מחבלים, זה אכזר, בסוף זה אכזריות. כן, אתה לא יכול לנהל מדינה בלי להיות אכזרי. האם אפשר לסלול כביש מתל אביב לירושלים, מגבעת שמואל לירושלים, בסדר הזה, כן, מגבעת שמואל לירושלים, לא תהיה טעות, לא מירושלים מגבעת שמואל, האם זה ברור לכולם ההבדל? כן, מגבעת שמואל לירושלים. האם לסלול כביש מגבעת שמואל לירושלים צריך להיות עקשן כדי לחצוב בהר ולעשות איזה 6-8 מסלולים ולא להיבהל מזה שאתה עכשיו חוצב בסלע? להקים מדינה, לנהל מדינה צריך כלכלה, צריך להתעסק עם הרבה כסף, צריך להתעסק עם הרבה מלחמות, צריך מידות מאוד מאוד קשות, צריך להתעסק עם עניינים מאוד מאוד חומריים. זה חלק מה-DNA של הקמת מדינה. מי שזה לא ברור לו, שלא יקים מדינה. אתה רוצה להיות צדיק קדוש עליון, תשב בבית מדרש בגבעת שמואל. זהו. אתה רוצה להיות שותף בהקמת מדינה, תדע לך, להקים מדינה צריך להשתמש במידות קשות. צריך להתעסק הרבה עם גוף, עם חומר, עם כסף, עם אגו, עם כבוד. ניקח דוגמה, השם מלאך גאות לבש. כשהשם הולך, הוא מתלבש בגאווה. השם מלאך, מקף, גאות לבש. מתלבש בגאות כשהוא מולך. איך השם הולך? דרך עם ישראל. כשעם ישראל מולך, השם הולך. מלכות ישראל צריכה להופיע דרך לבוש לאומי גאוותני. הגאווה היא נדרשת פה, אין לנו ברירה. לכן, אומר הרב, ואם אותה הביריות, מקור 7, המוכרחת להתלוות עם כל סדר של חיי ציבור קבועים. היצר הרע הלאומי הוא יותר גדול מהיצר הרע הפרטי, כי כדי לנהל אומה, כדי לנהל ממלכה, לנהל פוליטיקה, חייבים להשתמש בכוחות חיים, בכישרונות חיים ובביטויי חיים חומריים מעשיים מאוד, שהאדם היחיד באיזושהי מידה יכול להימנע מהם. וזה גורם, וזה מוכרח להתלוות עם החיים הציבוריים, המוכרחת להתלוות עם כל סדר של חיי ציבור קבועים, אי אפשר להקים מדינה בלי זה. וזה גורם, אותה אביריות, אותם כוחות חיים חומריים, גורמת להקטין את הדינות החיים המוסרית. נכון? אז אדם פרטי יכול להיות מאוד עדין, ואדם שנפח להיות מנהל ממלכה, או חלק מהממלכה, הוא פתאום יכול להיות מאוד אכזרי. נכון? כי זה נדרש לתפקוד החיים הלאומי. אומר הרב, זה גורם להקטין את הדינות החיים המוסרית. אז היצר הלאומי מקטין את ישראל בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, ישראל הדינים. והניגוד המתמיד שבין השמיעה האידיאלית להכרזה של חסד ואמת, חמלה ורחמים, שזה סגולת ישראל, השייכות אל החסד, אל האמת, אל החמלה, אל הרחמים, ישראל רחמנים בישנים, גומלי חסדים, לבין הנגיסה והכפייה ולחץ הקפדה של קניין ורכוש, כאן הרב מדבר לא דווקא על הממלכה, אלא 6 שנים שאנחנו עובדים בחומר ועוסקים בקניינים וברכוש ובמעמדות כלכליים וחברתיים וכו', המוכרחים להיראות בעולם המעשי, כל זה גורם גורם הרחקה לאור האלוקי מתכונת הכרתה הציבורית של האומה. אם כן, יוצא ככה, שכמו ששישה ימים בשבוע עושים אותנו חומרי, והשבת היא מעדנת אותנו מעין עולם הבא, נשמה יתרה, ומאזנת את כל ההשפעות של העולם החומרי, כך, כידוע לכולנו, שנת השמיטה עניינה לעדן את הנפש הלאומית מתוך כל הקלקולים החומריים שפעלו ששת השנים הרגילות של קיום הממלכה. כלומר, אני אומר את זה יותר פשוט. כמו שברור לנו שבלי שבת אנחנו היינו יכולים, מי יודע מה, להיות חס ושלום, חיות, חומריים, אגואיסטים, באה השבת, באה מנוחה, פרופורציות בין קודש לחול, בין פרט לכלל, בין רוח לחומר, בין עיקר לטפל, פלאפון קבוי, 25 שעות, קצת נורמליות וכו'. אז כמו שאנחנו מבינים את זה בלכות יחיד, שבת פעם בשבוע, כך שנת השמיטה, כמו שהרב כותב עוד מעט אני קורא, כך שנת השמיטה מעדנת ומאזנת את הרשמים השליליים שיצרה הממלכה. אני אומר עכשיו משפט חמור, אוי ואבוי אם שנת שמיטה מסתכמת בוויכוח האם אנחנו אוכלים אוצר הארץ היתר מחירה או להבדיל יבול נוכרי, ושנת השמיטה הזאת מסתיימת בפח שמיטה, ואנחנו מפחדים פחד מוות מהשמיטה הזאת רק שהיא תעבור כבר, כי אפשר להסתדר עם הפירות האלה משלב מסוים. אוי ואבוי אם זה ככה. שנת שמיטה זה שנת קודש, זה שנת של קדושה, בזמן שהשנה הזאת יכולה לחולל את התיקון הרוחני, המוסרי, הערכי, התורני, בממלכה, במדינה, בפוליטיקה. כך צריך להסתכל על שנת השמיטה. ולפי שיטת הגמרא, שפרשת המלך היא בשנה השמינית, אחרי שא' שנת השמיטה פעלה את הקדושה הזאת של תיקון הממלכה, תיקון קדושת הממלכה, ואחרי שהגיעו ימים נוראים, ראש השנה ויום הכיפורים וקדושת חג הסוכות, עכשיו מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, עכשיו המלך יכול לקרוא את פרשת המלך. אז הממלכה יכולה להופיע בצורתה המתוקנת לאחר שספגה את קדושת שנת השמיטה וקדושת הימים הנוראים. זאת שנת שמיטה, אני קורא את לשון הרב. בסוף, היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובים בכל שבת. את אותה פעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. אם כן, מה יוצא לפי זה? הכותרת של השיעור הזה, בין שנת השמיטה לשמחת תורה. האם השנה או שנה הבאה, אבן עזרא או חז"ל, האם התורה בישראל, האם השמחה שלנו בתורה, האם החיים שלנו על פי התורה, הם יראו אחרת מכל השנים האחרות? זה תלוי איך אנחנו מתייחסים לשנת השמיטה. אם אנחנו מתייחסים לשנת השמיטה כשנת קודש, שיכולה לעדן ולתקן את כל הקלקוליים החומריים במלכות, בממלכה, במדינה, בפוליטיקה, בהנהגות הלכות ציבור, וככזאת אנחנו מתייחסים לשנת השמיטה, ממילא ברור שכשנגיע לשמחת תורה, אז אנחנו שמחים בתורה שמחה גדולה, שמחה כפולה משמחת תורה רגילה. בין השנה הזאת לאבן עזרא, בין שנה הבאה, לפי חז"ל. למה? כי יש לנו שמחת תורה כפולה, א', שמחה רגילה בתורה, וב', שמחה שהתורה יכולה סוף סוף להופיע בממלכה, בפוליטיקה. אבל, וכאן הערה אחרונה, אפילו במעמד העקל יכולה להיות מציאות של אגריפס. יכולה להיות מציאות של חנופה של חכמי ישראל, הכי נועטה, הכי נועטה. לכן, נסכם את הדברים. אנחנו נמצאים בנקודת זמן, בקדושת זמן מיוחדת, וצריך להאמין בזה ולחשוב על זה, וכל אחד יפעול לפי כוחו בזה. קדושת שנת השמיטה יכולה לחולל מהפכה בפוליטיקה הישראלית, בלי קשר לפוליטיקה, מהפכה בקדושת הפוליטיקה. מהפכה במוסר שבפוליטיקה, באמת שבפוליטיקה. בשביל זה ניתנה שנת שמיטה. כמו שהשבת עושה את זה בלכת לחיי החול פעם בשבוע, השמיטה עושה, בהלכות יחיד, השמיטה עושה את זה פעם ב7 שנים, להלכות ציבור. אם אנחנו נחשוב ככה, ונכוון ככה, וכל אחד יפעל בכוחו ככה כמה שהוא יכול, אז ממילא גם כשנשמח בתורה, השנה הזאת לאבן עזרא ושנה הבאה לכל החכמים, אז השמחה בתורה תהיה כפולה, לא רק שאנחנו כפרטים מקבלים תורה, אלא שהאומה כולה מקבלת תורה הרבה יותר טהורה, הרבה יותר שלמה, הרבה יותר נקייה, במהרה בימינו, אמן. מועדים לשמחה שנזכה שפרשת המלך תיקרא על ידי המלך בעזרה בבית המקדש ממלכות בדוד, במהרה בימינו, אמן.